ערב טוב.
אנחנו סיימנו את הלימוד של פת של מוכרים. התכוונו שהיום אנחנו קוראים שולחן ערוך, נכון? קדימה. אני שכחתי מזה, אז זה אותו מאוד שפתאום נזכרתי. אז בואו נתחיל לקרוא שולחן ערוך. זה בדף ששלחתי שבוע שעבר, נכון? הבאתי שם את השולחן ערוך? יופי. פשוט אני אפתח אותו ואנחנו נקרא אותו ביחד, בסדר? עזרא אומר שהוא מופיע בדף, אז אני סומך עליו. בסוף זה צריך להופיע. אוקיי, אז בואו פשוט נקרא את השולחן ערוך, וככה נסכם לעצמנו את הנושא. אוקיי, אז כותב השולחן ערוך, יועדי הסימן קופיות ב', אני מתחיל. אסרו חכמים לאכול פת של עממים עובדי כוכבים משום חתנות. כותב הרשב"א בסוגריים, אפילו במקום דלקה משום חתנות, אסור, המקור הוא הרשב"א. כלומר, ברגע שגזרו, הגזירה תופסת בכל מקום, ולא שבודקים האם במדינה הזאת יש שש חתנות או לא. ולא אסרו, אלא פת של חמשת מיני דגן, כהגדרה של פת, בהלכה בעוד מקומות, לגבי חלה, לגבי מצה, נכון? אבל פת, וגם לגבי ברכת בורא מיני מזונות, אבל פת של קטניות ושל אורז ודוחן, מה שהיום מאוד רווח, כל הפריחיות אורז למיניהם, אינו בכלל פת סתם שאסור. כמובן, איזה דין יש לו? בישולי עקום. לא, זה שלוקות, זה לא פת, בסדר? אגב, וגם אינו אסור משום בישולי עובדי כוכבים, אם אינו עולה השולחן מלחם. אנחנו עוד לא הגענו לבישולי גויים, אבל זה מאוד חשוב לקטלג תחת מה האיסור, כי בכל אחד מהם יש כל מיני היתרים. אנחנו כבר יודעים, פת פלטר, אין היתר כזה בשלקות. זוכרים את רבינו אותם של שבוע שעבר? מצד שני, יש בשלקות כל מיני היתרים שאין אותם בפת, כמו למשל, אם הוא לא עולה על שולחן מלחים. אז לכן צריך לעשות סדר. אז מה ש... קודם כל זה רק אוסר פת מחמשת פיני דגן, אבל מה שאיננו חמשת פיני דגן, יש לו דיני בישולי עקוב. Okay, סעיף ב', כותב השולחן ערוך, יש מקומות שמקלים בדבר ולוקחים פת מנחתום העובד כוכבים במקום שאין שם נחתום ישראל מפני שהיא שעת הדחק. כן, שיטת השולחן ערוך היא לפי המסורת שלמדנו בשבוע שעבר של עריף שהוא הולך בעקבות הירושלמי, ראינו שזה הכיוון שהולך בו הרמב"ן והרשב"א בתורת הבית, שהם מתירים בשני תנאים, גם פת פלטר, מה שכתוב בשולחן ערוך, פת מנחתום, הוא גם לא כותב שהוא מותר, הוא כותב יש מקומות שהם מקלים, אבל זה תואם לגמרי את האופן שבו בית מדרשו של הרמב"ן הציג את הנושא, ותנאי שני שזה מקום שאין אפשרות להשיג פת של נחתום ישראל. זוכרים את סוף השיעור הקודם, צריך להגדיר למה הכוונה שאין אפשרות, כן? אוקיי, אבל כותב הרמה בסוגריים פה, ויש אומרים, זה אפילו במקום שפת ישראל מצאו ישרי, בפסק הרמה, באופן לא מפתיע, בנוי על מה שלמדנו בשבוע שעבר, הכיוון שעלה אצל בעלי התוספות, שהגזירה מעולם לא תפסה, ועוד היא לא התפשטה בכל ישראל, ומעלה היא לא אוסרת, כן? חוזרים לשולחן ערוך, ופה יש הבדל עצום. כן, השולחן ערוך, לפי התוספות, יהיה אפשר להתיר גם פת של בעלי בתים. אז בואו נראה, כותב השולחן ערוך, אבל פת של בעלי בתים, אין מי שמורה בה להקל. זה עוד פעם במסורת הריף והרמב"ן. שעיקר הגזירה משום חתנות, ואם יוכל פת בעלי בתים, יבוא לסעוד אצלם. כותב הרמה, ולא מקרי פת בעל הבית, אלא אם עשאו לבני ביתו, אבל אם עשאו למכור מקרי פלטר, אף על פי שאין דרכו בכך, וכן פלטר שעשאו לעצמו מקרי בעל הבית. זו שאלה שפחות עסקנו בה, אבל הראשונים דנים בה, האם הנקודה היא אם זה מאפייה או ביתי, או אם הוא עפה עפור עצמו, או עפה כדי למכור. זה בעצם השאלה שהם מעלים פה. הכרעת הרמה היא, שזה תלוי עבור מי הוא עפה את זה, ולא אם הוא אופה מקצועי או אם זה בית פרטי. כן, ממשיך השולחן ערוך. יש מי שאומר שאם פלטר הזמין ישראל את פיתו כפת בעל הבית, בסעיף ד' הוא כותב, במקום שאין פלטר ישראל מצוי, לדעת המתירים לקח פת מפלטר עובד כוכבים, אם הגיע שם פלטר ישראל, הרי פת פלטר עובד כוכבים אסורה, שימכור פלטר ישראל פתאום. כי כל היתר, לפי דעת השולחן ערוך, בנוי על שעת הדחק. אם הוא בנוי על שעת הדחק, ברגע שאין שעת הדחק, במילה אסור, אבל לאחר שקלה פת ישראל, חוזר פיתו של עובד כוכבים להכשרו. עכשיו בסעיף הבא הוא מתחיל קצת לסדוק השולחן ארוך את השעת הדחק. כי מה ההגדרה של שעת הדחק? אני מזכיר דברים שלמדנו בשבוע שעבר, ראינו שבירושלמי נראה שזה ממש חיי נפש, ראינו בקוצר חילוף המנהגים בבני בבל ובני ארץ ישראל, ממש מדברים על תענית שאדם הוא מת ברעב, כן, אין לו מה לאכול, כן? מי שאין לו לחם בחברה שעיקר המזון הוא לחם, הוא רעב, כן? זה לא... ואז מגיעים לרשב"א, וזה הסעיף הבא, שזה כבר עוזב את הסיפור של רעב, כן? יש אומרים שמי שיש בידו פת, או שיש פלטר ישראל, ויש פלטר עובד כוכבים, עושה פת יפה ממנו, ויש פת, רק שזה יותר יפה. או ממין אחר שהם בידו שפאפ פלטר ישראל, ראינו בשבוע שעבר את התשובה של משה פיינשטיין על הבייגלס, אוקיי? אז מותר לקנות מפלטר עובד כוכבי במקום שנהגו היתר בפת של פלטר, וכיוון לדעתו נוחה יותר בפת פלטר זה בני חשיבותו בעיניו, ראי זה כפת תחוקה לו. זה קצת מזכיר לי את הסיפור של מירם בת ביתוס בגמרא בגיטין. מכירים את הסיפור, נכון? אתה מכיר, אני סיפרתי את זה פה כמה פעמים, אני אספר אותו מהר. בסדר, הרכה בחווה הנוגה שלא הציגה את כף רגלה על הארץ, כן? אז הגמרא מספרת שהייתה אישה בירושלים, מרים בת ביתוס, שהייתה מאוד עשירה, אז היא אמרה למשרת שלה שילך לשוק ויקנה לה פת סולת. אז הוא הלך למכוחנות, כבר לא היה, אז הוא חזר הביתה ואמר לה, אין פת סולת. זה טוב, אז תקנה פת חיטים רגילות. זה יש בחנות, הוא אומר לה, עד שהוא מגיע לחנות, גם זה, טוב, חוזר הטיפש הזה, כן, סליחה, עכשיו יודעים שהוא טיפש. מילא בפעם הראשונה לא ידע, ובפעם השנייה מה? הוא כבר היה צריך לדעת שהוא אומרת לו, תקנה. אז יש גם תירוץ, כי כל פעם הרמה יורדת, הוא לא העריך נכון את הכוחות שלה. טוב, אבל יש פת שעורים, אז הוא חוזר אליה, אז היא אומרת, טוב, תביא פת שעורים, עד שהוא מגיע לחנות, גם אין פת שעורים, הבנתם את הסוף של הסיפור, כן? הסיפור הזה מאוד נוגע למה שקורה היום בחברה. אנחנו כאילו מאוד מפונקים, אני אומר את האמת. אין מושג כאילו איזו פינוקים רצים היום. וכאילו לא מאמינים שיש כוח לעמוד במשהו, כן? הרי אני מניח שהמשרת הזה, הוא כל היום משרת אותה, הוא לא מעלה בדעתו שיכולה להסתגל למציאות, לקשיים, שיכולה לקחת אחרי... הוא לא מתאר את זה, כן? זה חלק מהטרגדיה, אוקיי? אז זה ממש מזכיר את זה, הגמרא הזאת, כן, כאילו, זה שיש פת מסוג אחר. אבל זה נקרא שאתה דחק, אין לך פת. אוקיי? כותב במקום שהלגו יותר בפת פלטר, אפילו נלוש בביצים, או שביצים תוחים על פניו מותר, כן? בארצות הברית זה מאוד נפוץ, האק חלז, כן? שזה שאלות עצומות בשאלה הברכות, הרי זה לכאורה פת הבאה, וכיסנים מצד שני, עוד שזה חלה, אז קובעים על זה סעודה, אז לכן ברכתו המוציא, כן, בוודאי בשבת, כן, ברכתו המוציא, לא צריך לדאוג, כן? אבל כאן עולה השאלה, האם זה פעת או האם זה תפשיל, אז הצחקנו בשבוע שבא עם הבורקה שרבנו תם עם התונה, עם הדג לפעמים, כן? אבל עם פנדה, שהפעה עובד כוכבים, זה מה שראינו בשבוע שעבר, אסור לאכול מהפת שלה. אגב, יש עשרים בפת שביצים תוחים על פניו, יש הם בעין ואינם בטילים לגבי הפת, ויש בהם משום בישולי הקום, וכן נוהגים. ואותם נלוש שקוראים כיכליך, או מיני מתיקה שקוראים לקח, כן, לקח זה אנחנו יודעים מה זה, כן? עוד כדבש כאלה, לקח, כן? הם בכלל פת, ובמקום שנוהגים יותר בפת של עובדי כוכבים הם מותרים, גם הם מותר, ולא אמרים עד שיש בהם משום בישול עובד כוכבים. יש מיני נילוש, קוראים כיכליך, שאופין אותם על ברזלים, מושכים לברזל בשעת אפייה בחלב או בחזיר, אז מה הבעיה פה? פה כשרות. ואותן יש להיזהר ולאסור וכן המנהג. Okay, סעיף זין, פת בעל הבית אסורה לעולם, לדעת השולחן ערוך, אפילו קנאה פלטר ממנו, אפילו שלחה לישראל לביתו, וכן אפילו שלחה אותו לישראל אחר אסורה לעולם, ושל פלטר מותרת לעולם אפילו כנועו בעל הבית ממנו, שלא הלכו באיסור זה אחר מי שהפת בידו, אלא אחר מי שהיה לו בשעת אפייה. יש מי שאומר, זה במקום שאין פלטר מצוי כלל, הנה סדק בחומרות של השולחן ערוך, מותר אפילו של בעלי בתים, כותב הרמה, ואינו צריך להמתין על פת כשר וכן נוהגים. בסדר? אז אני מוסיף רק עוד עניין אחד, שהשולחן ערוך באור החיים, בסימן תפרש ג' כותב שכל הקולות האלה, כל היתרים של פת נוכרים, כל השנה כולה, אבל מן הראוי, בוא נקרא את זה, אף מי שאינו נזהר מפת של קוטים, והסרט ימי תשובה צריך להיזהר. וזה חלק מהאווירה של הסרט ימי תשובה, שהם ימים שבהם נזהרים יותר, מייחסים ערך יותר גדול. אני אגיד כאילו, כמעט כל היתר בנוי על מה, בוא נשים את זה לשולחן. שעת הדחק, שאני מפונק, עכשיו שעת הדחק, זה הכל פונקציה שגם של מי אתה וכמה זמן, גם כמה זמן, כלומר איפה יצדק, אפשר לעמוד בזה, אבל זה גם, שעת הדחק הוא דבר מאוד סובייקטיבי, בטח לפי כל הגדרים שראינו פה, כן? כמובן, זה מלא שאלה לגבי הסרט ימי תשובה, אם זה הצגה, אני הרבה מדבר על זה בשיחות בימים נוראים, אם זה הצגה או שבאמת אני מגלה שיש לי כוח, אני מעדיף כאילו לקוות או להעלות את התקווה שאני מגלה בסרט ימי תשובה שאני מסוגל יותר ממה שאני חושב שאני מסוגל ואז אני אמשיך יותר טוב גם בהמשך טוב, בפת פלטר לא נראה ככה כי מיד היו חוזרים למה? היו חוזרים מיד אחרי יום הכיפורים לפת פלטר אבל זה שאלה כללית שראוי לדון בה לא היום בסדר? כשחושבים כאילו על הסרט ימי תשובה, על האווירה שיש בה, מה אנחנו רוצים לחולל, מה התהליך, כן? בכל מקרה, זה מעניין שהדוגמה, כאילו, שהשולחן ערוך, כאילו, מכל הדברים שהוא אמר, בוא נתאמץ קצת יותר, והסרט ימי תשובה, זה הולך את פת פלטר. האם גם הוא קיווה שאדם יגיד לעצמו בהמשך, כנראה אני יכול להסתדר בלי זה, כי אני יכול להתאמץ קצת יותר, אם אחד לשיטתו שהכל בנוי על שעת הדחק, האם מה שקרה למריאם בת ויטוס, שאמרה, אני מוכנה לאכול פת צהורים, מוכנה לאכול פת קיבר, האם זה מה שהוא אומר, וגם אתה תגלה, כלומר, כשאתה שם אותו אחד מול השני, כן? שאלה? בסדר? נשאיר את זה פתוח, אוקיי? בסדר, נעבור עכשיו לשמן, בסדר? יופי.
אנחנו בלמדי עמוד ב' למטה. המשנה אומרת שבין הגזרות שגזרו שאסורים ואין איסורם איסור הנאה אז אחד מהדברים זה שמן הפת והשמן שלהם כבר אמרנו חמש פעמים אז נגיד עוד פעם יש לנו מנהג לחזור על עצמנו שאסרו דגן תירוש ויצר יין זה תירוש שמן זה ייצר ודגן זה לחם עכשיו שמן האמת אף אחד לא אוכל אותו לא שותה אותו הוא שונה נורא מפת ויין. פת ויין הם מייצגים כאילו את אבות הסעודה של זה כולל אוכל ושתייה. תהילים קוף דלת, אז בני אדם הם אוכלים לחם ושותים יין. שמן הוא מפתיע, כן? וצריך לומר ששמן התפקיד שלו במטבח הוא בעיקר בתיגון, באפייה, הוא בעצם הוא רכיב מטבלים אותו בשמן, בדיוק. הוא משמש כרוטב. הוא משמש כרוטב, הוא משמש, בדיוק, כלומר, הוא מצוין, כן? כלומר, גם דרך אגב, מה שקראתי פעם, מקווה שזה מדויק, הלחם שלהם היה קשה, לא תמיד אתרי, אז צריך לרקח אותו, כן? אבל הם אכלו הרבה מאוד בטיבולים, ברטבים. אבל צריך לשים לב שהוא מתפקד אחרת במטבח מלחם ויין. בעצם לא נהיה מופתעים שרוב הסוגיה הולכת סביב זה שהתירו את השמן. כלומר, ראינו סדקים בהיתר של הפת, אבל בעיקר מה היו הסדקים? התיר רעב, נכון? יין דווקא ראינו שלא סודקים את ההיתר. ראינו את זה. לא סודקים אותו. כאילו זה, שבו הולך עם עבודה זרה, וואו, בזה לא נוגעים. אבל בשמן סודקים אותו, כלומר, כבר נדבר על זה בהמשך, במשנה, בדפוסים לפנים, הוא כתוב במשנה שרבי עובד דינו התירו השמן. אנחנו נעסוק בזה מיד, בסדר, מי זה שהתיר את השמן? אם במשנה כתוב או לא כתוב, כן. מה זה? אני מניח שאם לא כתוב שמן זית, אז זה כל השמנים. ככה אני מניח. אני יכול להגיד משהו על תפוצת השמנים. אומרים את זה, כשאמרנו במה מדליקין, לפני הרבה שנים עסקנו בזה. שמן זית הוא נפוץ בארץ ישראל, אבל בארצות אחרות הוא לא נפוץ, כן? יש תוספתא שם בשבת, ששואלים את רבי טרפון, שאומר, תדליקו בשמן זית, אומרים, מה יעשו אנשי בבל שיש להם שמן סומסמים? סומסום, ואנשי ביצרים כתוב, כאילו, מה יש להם? אני מניח שלא הבדילו. אבל כדאי לראות, יש פה איזו גזירה כנראה קדומה. תכף נראה כמה אולי קדומה. אבל כל התנועה והסוגיה הולכת להתיר אותו, אבל לא להתיר אותו כמו פת, ככה, פלטר וזה, להתיר אותו לגמרי, להקריס את הגזירה. כמובן, ברגע שיש לך שלקות, אז זה סך הכל, ברגע שהוא ייכנס לבישול, אז רק אם זה רוטב, מה שוויגי אומר, בסדר? או כשהוא יהפוך לשלקות, הוא יהיה אחד מהדברים. עכשיו, מה הרקע לאיסור? אז הגמרא מביאה פה מחלוקת בין רב ושמואל. אומרת הגמרא, שמן, אנחנו למדי עמוד ב', שורה אחרונה בדף. רב אמר, דניאל גזר עליו, ושמואל אמר, זליפתן של כלים טמאים או סרטן. פה נשים על השולחן, עסקנו בשאלה הזאת גם בלחם, אם אתם זוכרים. בעצם כל הרשימה שיש במשנה בלמדי עמוד ב', האם הרקע לאיסור הוא בעיית כשרות, או האם הרקע לאיסור הוא גזרה של גזרו את החכמים, לא כתוב בגמרא למה שדניאל יגזור, לפחות הראשונים הם מקשרים את זה לחתמות. בגמרא זה לא כתוב. כן, אבל רשי על המשנה, דיבור המתחיל והשלקות, רשי כותב, וכולו משום חתנות. בפירוש הרייבד על הסוגיה, גם הרייבד כותב, הגזירה היא חתנות. אבל זאת, זה נושא שחוצה כמעט את כל המקרים. כשהפסקנו בפת, זוכרים את הדיון של הרמב"ן, מה הרמב"ן שואל? מה קרה לבעיות כשרות? בסדר? כך הוא שואל. אז עכשיו, שנראה את הדיון פה, נבין שכל מה שהרמב"ן אמר בעצם בנוי על מה שכתוב פה. שמואל אומר, הבעיה היא בעיה כשרותית. ורב אומר שהבעיה היא לא בעיה. דניאל גזר על זה. אתם מיד נראה מאיפה הוא לקח את דניאל. כן, זאת אומרת הגמרא ככה. זליפתן של כלים טמאים נשמע שיש פה סיפור של טומאה וטהרה. וזה הגמרא מתקשה להבין. אטו, כולי, אלמה, אוכלי טהרות נינו. אתם לא מבין. השמן טמא. יופי, אז מה עם השמן טמא? אז תוכל. תשתמשו בשמן טמא. ולכן הגמרא משפצת, אלא זליפתן של כלים, אסורין או סרטן. יש פה בעיית כשרות, חשש לטעם. בעלי התוספות פה מעלים את השאלה, בטח וויגים חושבים על מה שאתה אמרת, אבל גם בלי זה. השמן נשפך לכלים אסורים. אני רוצה להגיד משהו על כלי יחסון. אני מניח שהדברים ידועים, אז נאמר את זה קצר, כן? היום אנחנו הולכים לחנות, מקבלים את הכל באריזות. האריזות עוברות חיתור, יש שם חדשות, נכון? כאילו, אבל מה היה בתקופת חז"ל, באותה תקופה? כל אחד, כמו שחוק השקיות הצליח לגרום לאנשים להביא סלים לסופרמרקט ולחסוך בערך שקל וחצי, זה מדהים כאילו איך זה עובד, נכון? אבל זה עובד, כן? ממש, כן? אז אנשים היו באים עם הכלים מהבית והיו שופכים, אבל הכלים לא היו חדשים בהכרח, אתה לא, אולי השמן הזה עבר עוד כלים. אז עדיין תוספות אומרים, אבל בליעה היא רק בחום. מה קרה פה? אז פה הרגישות שלהם, הלשונית והידע ההלכתי שלהם, גרם להם לשים לב לביטוי זליפה. כשאני אומר זליפה, למה אני מתכוון? בדרך כלל, בעברית של היום לפחות, אומר שמשהו, אני מזליף אותו, מה הכוונה? אני משפריץ, נכון? אז התוספות רצו לתת משמעות הלכתית שבצונן, כשמשפריצים משהו, הוא יכול לבלוע. כן? תוספות זה בלמדי עמוד ב' התוספות. זליפתן, כותבים תוספות פרש, הקונטרס, פליטתן. ככה רש"י כותב בשורה האחרונה בלמדי עמוד ב'. והתוספות מתקשים להבין למה משתמשים במילה לזלף כדי להגיד פולט. יודעים להגיד שהוא פולט. אז הם אומרים ככה, ונראה שאותה פליטה באה מכוח השמן שהריקו מכלי האיסור, כלומר, השמן היה בכלי חסון קודם, שהוא היה כלי איסור, והפליטה הזאת נגרמה מכוח השפיכה. ככה הם כותבים. או מזלגן, כדמרינה לקמן, או מזלגן במי זיתים, לשון זילוף קצת קשה, שלא מצינו זילוף, רק לשון שפיכה. כמו תעשה זילוף. אבל תוספות מייחסים בעצם משמעות לצורה שבו משתמשים. כנראה, אם אני שואל מאיפה, זה קוצבי הקושי ההלכתי שרצו להתגבר עליו, אנחנו מכירים רעיון כזה מכלי אחד שיש בו משהו דומה, והכוונה לסכינים. שסכינים, בגלל הדוח כזה סכין, אז הם בולים אפילו בצונן. אז יש משהו דומה בחשיבה. ובכל מקרה, שמואל אומר שהבעיה היא קשרות. זה מה ששמואל אומר. שהשמן הזה היה מוכסן פעם, וזה מיכל שהיה איסור, ולכן השמן יש בו טעם של איסור. לעומת זאת, רב אומר, זה מדניאל. שאומרת הגמרא, אמר לי שמואל לרב. ממש מתואר דיון בין שמואל לרב, נראה עוד מעט.
אז זה נותן טעם.
כן, מי מדבר? שנייה.
זה לא בן יומן.
מי מדבר?
זה לא בן יומן. זה לא בן יומן.
שאלה מצוינת. בוא ניתן לראשונים לשאול את זה, אוקיי? בסדר? אנחנו נראה, בסדר? הראשונים פה עושים עבודה. בסדר? אז מיד, בסדר? אוקיי? אז בואו נראה. אז הגמרא אומרת ככה. אומר לשמואל הרב. אנחנו נראה את המקבילה בירושלמי. תראו, הטונים שם הרבה יותר חריפים. אפשר לתאר איזה טונים חריפים יש שם. אבל זה דיון בין שני גדולי המוראים, ראשוני המוראים בבבל, שבו שמואל פונה לרב, אומר לו ככה, בישלמה לדידי דאמינה זליפתן של כלים, אסורין אוסרתן, אינו דחייתה, רבי יצחק בר שמואל בר מרתה, ואמר, דריש רבי סמלאי בניציבין, שמן, רבי יהודה, נשיא או הנשיא, או לא גורסים את זה, עובד דינו, נמנו עליו, והתירו. כסבר נותן טעם לפגם מותר. אלא לדידך, אמרת שדניאל גזר עליו, דניאל גזר, ואת הרב יהודה הנשיא, הוא מבטל לי, ואתנן, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אין כן גזול ממנו בחוכמה ובמינים. כמה שמואל מכניס פה, שיות ושמואל כבר מכיר את הסיפור שמתירים את האיסור, אז כדי להתיר את האיסור, צריך מראש להסביר שהשורש שלו, היסוד שלו, היה כזה שאפשר להתיר אותו. אז אם הבעיה היא קשרות, אז מעולם לא הייתה גזרה. בעצם ההנחה שיש לשמואל כאן היא, שאם דניאל גזר, אנחנו נסתכל בהמשך ונראה, זה ממש לא פשוט להגיד שדניאל גזר. כן? אבל מתוך הנחה שהוא גזר, אז גזרות, היות והדבר נאסר מכוח הסמכות של מי? של מי שגזר, אז צריך להתמודד עם הסמכות. לכן, שם תופס הכלל, שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אם כן גדול ממנו, בחוכמה ובמניין. כי אז הוא מצליח לגבור עליו בסמכות. אבל אם הבעיה היא קשרות, אז אף בעולם לא גזרו, הוא נאסר בגלל בעיה מציאותית. ברגע שהבעיה המציאותית הזאת נפטרת, אז ממילא, הוא מותר, אין בעיה שמישהו גדול יותר ממך חשב שהוא אסור, כן? כמובן, זה לא כך פשוט מה שאמרתי, נכון? למה? כי לא מדובר שחשבו שיש בעיית כשרות וגילו שאין בעיית כשרות. אלא מה קרה פה? הדבר הזה יטריד את הראשונים, בסדר? מה קרה פה? שינוי בפסק, בדיוק. כלומר, פעם חשבו, ככה נראה בגמרא, שנותן טעם לפגם, הוא אסור. ועכשיו חושבים שהוא מותר, אז זה לא, כאילו, גם פה יש תפיסה אחרת. אבל כנראה זה נתפס, כנראה. אני אנסה לקרוא את הראשונים אחר כך, נראה, כאילו, אז מה הפאזל? איך הם מסרטטים את התמונה? אבל כנראה שמה שהראשונים, כי הם רואים לנגד העיניים, הוא שאם אתה אוסר, נותן טעם לפגם, או מתיר אותו, זה... מסליחה? זה לא גזרה, כן. למרות שאתה משנה פסק, זה סברה, כן? ובסברות מאוחרים יכולים לחלוק על הקדומים. אני רק אדיר, התשובה לשאלה שלך כתובה בגמרא, לא בראשונים, אדיר. מה הגמרא אומרת? שלמה אסרו את זה? כי חשבו שנותן טעם לפגם, הוא...
כן, הבנתי.
גם אני הבנתי, בסדר? יופי. אז אנחנו יכולים לתקן טעות שהייתה קודם, איזה יופי, כן? זה... הגמרא אומרת שזה לא בן יומו, בסדר? אוקיי? מצוין. יופי, אז אנחנו שמחים. אוקיי?
גם של סטורי.
כן.
מי היה דניאל אקזור? אנחנו מכירים אותו מישהו נמצאי במלכות
נבוכדנצר,
חברים טובים, צדיקים, אבל הוא היה
ארבי דין? כן. שאלה מצוין, זה בעצם שואל שתי שאלות. קודם כל אתה אומר, צריך רבונים עם כפוטות, איזה בית דין, כן, זה הכל כל איזה, איזה יהודי צעיר שנמצא בארמון של המלך, ש... ובית, נראה את התיאור בדניאל, דניאל לא משתמש, הוא לא אוכל מהמטבח של נבוכדנצר בארמון, וכתוב שהוא גזר גזרה שאסור לכל העם היהודי לעשות אותו, כאילו שהוא צריך לעשות אותו דבר, זה שאלה טובה, מה כנראה הם חושבים באמת על דמויות מקראיות? תגיד לי אתה, מה כנראה הם חושבים עליהם? שההתנהגות שלהם היא נורמטיבית. רק אני אגיד שמי לא חושב שהם נורמטיבית? שמואל, בסדר. כאילו, הגמרא תגיד את זה עוד שלוש שורות. שמואל, לא מתפעל, בסדר? כאילו, שמואל אומר, דניאל עשה ככה, אז מה? זה אומר שהוא גזר גזרה. אולי דניאל למה התנהג ככה? כי הוא פחד מבעיה של כשרות, אולי, כן? אולי הוא היה פרומר כזה, והוא החמיר על עצמו יותר. כאילו, אתה צודק, כאילו, לבוא ולקחת תקדים של התנהגות. מה שיש פה זה שיש דמות מקראית, שהוא אדם גדול, כן? הקדוש ברוך הוא מציל אותו מגובה עריות, הוא לא איזה קט לקני או מישהו רציני, אבל בכל זאת, התפיסת עולם היא שההתנהגות של יש במקראות, של דמויות הוד, היא התנהגות מחייבת. זה בעצם מה שרב אומר, כן?
אגב,
שברור
שהוא צדיק, ואני לא יכול לראות את כל התנועות שצדיקים. אני מניח שצדיקים יש
לי דמויות. מצוין. אתה יודע מי טוען את כל הטענות שלך, אתה כבר יודע, מי?
שמואל,
נכון. כאילו, בוא נגיד ככה, בוא נראה מה עושים לרב, אבל כאילו, הגמרא הולכת לכיוון, אתם יכולים למשום לרווחה, שזה הולך להיות מותר, בסדר? אתם יכולים להירגע, בסדר? לא לדאוג, כן? ממש חצי שעה לפני השיעור, מישהו שאל אותי על איזה חטיף שוקולד שנמכר, בלי שכתוב עליו כשרות, וואו, הוא יכול לאכול, לא יכול לאכול, כן, אם יכול להיות שהוא קשר בלי ששמו על העטיפה, קיצור, אז מי שואלים שאלות כאלה, אתם כבר יודעים, מי יודע את כל הבתי החרושת וזה? הרב דובדבני, אז הוא תוך 5 דקות, הוא עונה, אם זה מיוצר בארץ הזאת, זאת, 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 אז זה מותר, כמובן זה חלב סתם, אבל זה, אם זה בדרום אמריקה, אז אסור, עכשיו שלך תסתכל איפה זה מיוצר, אז אפשר לנשום לרווחה, אוקיי. בסדר, אז בואו, אז בעצם על הפרק עומד שיש פה איזה איסור קדום, שהשאלה היא מה הרקע שלו, האם האיסור הקדום הוא על רקע גזרה, שזה חוזר לתנך לא פחות, וואו, כן, וואו, דניאל, או האם פשוט חשש של כשרות, אבל כאמור המהפך הוא שמשנים את הפסיקה ההלכתית, לא שהחשש טכנית נעלם, בסדר? אבל זה הדיון שיש כאן. הגמרא כאן באופן ברור מבדילה בין לחלוק בפסק וסברה לבין להרער על גזרות ותקנות. הזכרתי לכם בשבוע שעבר, אז אני אגיד את זה מאוד מאוד קצר, שהרמב״ם בהלכות ממרים, שהוא מחלק את המסורת לשלושה חלקים. חלק אחד זה מסורות איש מפי איש, שאין בהן מחלוקת. אז אי אפשר בכלל לעלות על הדעת מחלוקת. אבל שני זה הלכות שנמדו בי"ג מידות מסדעתם של חכמים. שלישי זה גזרות, תקנות ומנהגות. הרמב"ם שם כותב שכל הדין של אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמיין, הוא רק בגזרות ותקנות. לא בסברות שנמדו בי"ג מידות, זה בול מה שעולה והסוגיה כאן. אם כבר מזכירים את הרמב"ם, הרמב"ם גם שואל איך בית דין יכול להיות גדול מחברו במניין. שאלה טובה, נכון? טובה. עכשיו יש לך תשובה. דניאל היה לבד, אוקיי. אבל בהנחה שבית דין הגדול, זה הרכב של 70 דיינים, שיסביר לי מישהו איך יהיה בית דין יותר גדול מהם. אז אני אגיד לכם מה רייבד אומר, ואתם תבינו את זה היטב כשתסתכלו על איך ממנים גדולי דור בבני ברק. רייבד אומר, מניין הכוונה בגיל. בודקים את הגיל הממוצע של הדיינים, ומה ההנחה? שימו לב, ככל שהגיל יותר גבוה, יותר טוב. הם כנראה יותר חכמים. או יש להם יותר סמכות. שימו לב לדבר הזה, אוקיי? הרמב״ם, בהלכות מאמרים, נותן תירוץ אחר. שלא מונים רק את בית הדין, את הדיינים, אלא את מי מונים? את בניין חכמי הדור. כך כותב הרמב״ם. זה חלק מתורה שלמה ברמב״ם,
שהרמב״ם מסתכל על ההסכמה של האומה, של החכמים. הזמן עכשיו הוא לא, צריך לגמור היום את הסוגיה פה בלמדבר, אז לכן אני לא אפרוס את זה, אבל יש ביטוי לזה ברמב״ם הידוע על חידוש הסמיכה, שאם כל חכמי ארץ ישראל יסכימו, ובעוד מקומות ברמב״ם, בסדר? יש לזה שורשים בפילוסופיה של ההלכה, שגם קשור בפילוסופיה של המשפט בעולם המוסלמי, ברמב״ם יש לו תורות שלמות, בסדר? אז אני לא מפרט יותר, אבל ככה לפי הרמב״ם מגיעים ליותר חכמים, בסדר? יותר כוח של קבוצה יותר גדולה של חכמים. בכל מקרה, מה אומרת הגמרא? אמר לה, כמו איך רב עונה לשמואל, כן.
יש משהו שמחות את זה בתי המדבר, למה אתם תלוי
בשני? מה זה? מצוין. אז בוא נשאל את השאלה שלך בצורה אחרת. זו שאלה שבעצם התוספות פה שואלים, הרמב"ן, ויוצא שאנחנו עכשיו צריכים לתת שתי מערכות הסבר למשנה שלנו. אני צריך להסביר את המשנה שלנו מהזווית של הגזירה הקדומה של, של חושבים שתן טעם לפגם הוא אסור. ואז אני אדגש למשנה, ואני צריך להמשיך עכשיו להסביר אותה. כלומר, את מה שלא התירו, מתוך הנחה שנותן טעם לפגם הוא מותר, נכון? שמה היה בעצם הדבר שהטריד אותם, בסדר? הדבר העיקרי שהטריד אותם היה שהמשנה אומרת, במשנה הבאה בלמדת, היא אומרת שדבש הוא מותר גם לפי הדעה הקדומה, אבל למה דבש מותר אם נותן טעם לפגם הוא אסור, כן? אז יהיה זמן להסתכל בזה, בסדר? בכל מקרה, תבינו את האתגר, צריך לתת שתי מערכות הסבר, אבל השתנה משהו ביחס שנותן טעם לפגם. בסדר? אז אומרת הגמרא, תראו את התגובה של רב, היא מדהימה. אמר לי, סמלאי לודקה אמרת? מה, אתה מעיד לי שרבי סמלאי, שפה אנחנו למדים, הסיפור קורה בניצבין, שזה בצפון הארץ, אבל מוצאו הוא מלוד, מה הוא אומר? שני לודאי דמזלזלת. בעצם הוא אומר, המסורת שהתירו את זה היא לא מאמנה, המסורת הזאת. זה מה שרב אומר. עכשיו תראו את התגובה המדהימה של שמואל.
מה שהתירו?
הוא אומר, השמועה, הוא בעצם מפקפק שרבי יהודה הנשיא התיר. זה מה שהוא עושה. הוא מפקפק בזה. הוא אומר, לא, המקור של השמועה זה רבי סמלאי. אי אפשר לסמוך עליו, הוא מילוד. אני אגיד זה מאוד מהר, אבל אנחנו מכירים בעיקר מהדור של תלמידי רבי יוחנן, שמגיעים לבבל כל מיני חכמים, קוראים להם הנחותי, אנשים שיורדים מהארץ, מביאים מסורות שונות בשם רבי יוחנן, ולפעמים המסורות האלה הם לא עולות בקנה אחד עם המסורות ההלכתיות של אמוראי בבל, לפעמים מפקפקים בהם, בטח שיש שתי מסורות סותרות בשם רבי יוחנן, הם מאוד מאוד עסוקים בשאלה אם זה מדויק או לא מדויק, כולל הם נותנים ציונים לחכמים מסוימים, אלה דייקנים ואלה לא דייקנים. יש חכם אחד, תלמיד של רבי יוחנן, בחייא בר אבא, שהגמרא יותר ממקום אחד דנה במהימנות שלו, כן? כלומר, עכשיו נבין גם למה בעולם של חז"ל חשוב להגיד דבר בשם אמרו, כאילו, אמר רבי אלמוני, כי זה צריך לוודא את המאמנות של המסורת. מי מוסר אותה? מי אמר שזה ככה? זה לא מהסיבות שקיימות בעולם האקדמי, כי פלגיית זה חטא גדול. זה בכלל לא הסיפור. הסיפור הוא האותנטיות של המסירה, לדעת שזה מדויק. אז יהיה פה רבי יהודה נשיאה, יש מסורת בשמו. אז רב אומר, מי שמסר את המסורת הוא בן אדם לא מאמן. וכך הוא מפיל. עכשיו תראו את התגובה של שמואל, היא מדהימה, כן? מה התגובה של שמואל? אמר לי, אשלח לי. שהפירוש המקובל, אשלח לי, אתה רוצה שאני אשלח לאבי סמלאי מה שאמרת עליו? ערך, קצת מיתן את זה, ערך אומר, אתה רוצה שנשלח לאבי יהודה, נשיא לשאול אותו אם הוא התיר? זה כבר יותר רגוע, כן? אז מה אמרת? יחסיף. וכאילו נשמע שמה רב בסופו של דבר עושה, מה הוא מקבל? הוא מקבל את מה? הוא מקבל את זה שרבי יהודה נשיאה התיר. אבל זה לא מונע ממנו, גם שהוא מקבל, מלחלוק על זה. אמר רב, אם הם לא דרשו, ענה לה דרשינה, אוקיי. אז רבי יהודה נשיאה התיר. אם הוא התיר, יכול להיות על איזה רקע, רק אחד בלבד. איזה רקע? כי הוא חושב שהבעיה היא כשרות, נותן טעם לפגם. אבל אז מה? אז רבי יהודה נשיא, כמעט מה שהוא אומר זה, במקום להגיד שרבי סימלאי לא מאמן, אפשר להגיד שרבי יהודה נשיא, לא יודע ללמוד. גם זה אפשר להגיד, נכון? הוא פספס. אז נכון, הוא התיר כי הוא פספס. אז מה? אז אני, ומה הוא אומר? והכתיב, וישם דניאל על ליבו אשר לא התגאל, כן, התגאל זה כאילו להתלכלך, כן? בפת בג המלך וביין משתב. וכאן רוצים לדייק בלשון הרבים, משתב, בשתי משתאות הכתוב מדבר, אחד משתי יין ואחד משתי שמן. אז הוא אומר, אז הוא בידי נשיא, חושב שזה לא בעיה של דניאל, אבל זה כתוב בפסוקים. וזה אומרת הגמרא, רב סבר על ליבו שם לכל ישראל, ולכל ישראל הורה. כן, מוישה, זה מה ששאלת. אז רב חושב, דניאל הוא התנהגות נורמטיבית שצריך לחכות אותה, ושמואל סבר על ליבו שם לכל ישראל הורה. שזה מה שהגמרא אומרת שסבר שמואל, סבר רב יהודה נשיא, וגם מי סובר את זה? מוישה הליבר. בסדר? נכון? נכון? כן, נכון. בסדר, אוקיי. הגמרא ממשיכה. ושמן דניאל גזר, ואמר בלי, אמר אבי מינותם, ישמי דרב, פיתן ושמנם, ינן ובנותיהם, כולם משמונה עשר דברים. בואו נדבר קודם כל למחנה המשותף של כל מה שאנחנו בעצם פוגשים בו. ברור לכולם שיש איזושהי גזירה קדומה, מאוד מאוד קדומה, שימו לב, זה חוזר לימי דניאל, לימי בית שמאי הבאתי לאיזה בית שני, נכון? גם, זה גזירה מאוד מאוד קדומה, וככל שהגזירה יותר קדומה ויותר עם סמכות של חכמים עתיקים, יותר יהיה קשה מה לעשות? להתיר את זה. שמואל בעצם אומר, מעולם לא גזרו על זה, ובצד שני, מתירים את זה. לכן בעצם משייטים פה בין שני הכתבים האלו, כן? עכשיו, מה שהגמרא שואלת, הרי זה מ-18 דבר, אז זה לא דניאל. וכי תאמה, אתה דניאל גזר ולא קיבל, ואתו תלמידי דילל ושמי וגזרו וקיבל. כמו שאוליבר, מה יגיד? בוא תעזור לנו לפרש את זה. דניאל לא באמת גזר, אוקיי? או דניאל התנהג ככה, הוא היה פרום גדול, כן? אבל אחרי זה בא בית שמי ובית הלל ב-18 דבר, והם גזרו את זה. אם כן, שואלת הגמרא, אם כן, מה יסדות הידי רב? אז רגע, אז למה רב אומר שזה דניאל, אם זה בית שמי ובית הלל? אולי עדיף להגיד שזה דניאל, כי דניאל הוא מה? הוא דמות מקראית, כאילו, אולי? אבל הגמרא לא מתרצת את זה, זה מעניין. מה הגמרא מתרצת? דניאל גזר עליו בעיר, ועתו אינו וגזור אפילו בשדה. שזה מאוד מזכיר, כמובן, את כל מה שלמדנו בכמה שורות קודם לכן, בגמרא על פת, שרבי יוחנן הבדיל בין העיר לבין השדה. אז מה שלא היה הסבר שאז נתנו, מה ההבדל בין העיר לשדה, ההסבר המקובל בראשונים הוא שבעיר יש חתנות, בשדה אין חתנות. ראינו גם הסברים נוספים, אבל אז מפילים אותו גם פה. בסופו של דבר, בוא נראה מה הכיוון שרב הולך בו. רב אומר, זו גזירה שחוזרת לימי דניאל, לימי בית שמאי בית הלל, ולכן אין דרך מה לעשות להתיר אותו. ורב לכן דוחה את בעצם את היתר של רבי יהודה הנשיא. ומה שהגמרא עכשיו מנסה להבין, בוא נשים את רב בצד, אם זה מי"ח דבר, תלמידי שמאי והלל, אז מה השאלה? זה רבי יהודה הנשיא, מתמודד עם גזר. קודם אמרנו דניאל, לא, הוא לא גזר. אבל אם זה מי"ח דבר, זה גזרה, וגם אלו גזרות שקיבלו תוקף מאוד חזק, כך שואלת הגמרא, ורבי יהודה הנשיא, איך אימצי למישרא תקנתא לתלמידי שמאי והלל? ואתנן, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. ועוד, אמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, בכל יכול לבטל בית דין, דברי בית דין חברו, חוץ מ-18 דבר, שאפילו יבוא אליהו ובית דינו, אין שומעים לו. כלומר, 18 דבר, יש מעמד מאוד מאוד מיוחד. וזה מתרץ את הגמרא, אומר רב משרשיא, מה טעם? שי"ח דבר אפשר לבטל. מה הופך אותם לכל כך בעלי סמכות? למה זה כמו החוקה, בסדר? בעצם י"ח דבר זה חוקה. זה צריך רוב מיוחס בכנסת לבטל. אבל מה, מה? הועיל ופשט איסורן ברוב ישראל, אבל שמן לא פשט איסורו ברוב ישראל. כלומר, יש פה דבר שהוא מיוחד דבר, אבל הוא לא דומה בקבלה של ידי כל ישראל לשאר היוחד דבר. אמר רבי שמואל ברבא, אמר רבי יוחנן, ישבו רבותינו ובדקו על שמן, שלא פשט איסורו ברוב ישראל, וסבכו רבותינו על דברי רבן שמעון בן גמליאל, ודברי רבי אלעזר בר צדוק, שהיו אומרים, אין גוזרים גזירה לציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. כבר הוסבר קודם, למה קשה לעמוד בגזירת שמן? כי המטבח עומד על שמן. ובמקומות שלא יוכלו להשיג שמן, שהשמן היה מסופק על ידי נוכרים, אתה גוזר שמן, הרקת את המטבח, כן? אבל לא פשט איסורו בכל ישראל, ולכן מנשלים אותו מהממד המיוחד של י"ח דבר. זה אמר עבד אבא רבא, מה יקרא? במהרה אתם נערים, ואותי אתם קרובים, הגוי כולו. חזרנו פה לספרי שיבת ציון, מלאכי, כן? אי איקה גוי כולו. אי לא, לא. וככה, בואו נסכם את מה שעולה בגמרא פה, ונראה את הירושלמי בקצת הרחבות בראשונים, עד ככל שהזמן יאפשר, אוקיי? בסדר? אז הגמרא מביאה מחלוקת בין רב ושמואל, שברקע גם עומדת השאלה, מה עושים עם המסורת שרבי יהודה נשיא התיר את השמן? בסדר? שמואל יש לו מסורת שהוא התיר את השמן, המשמעות שהוא מתיר את השמן, שהוא צריך להסר בצורה כזאת שיש לו סמכות להתיר. בעצם הכיוון שהגמרא הולכת, לא פרשת איסורו בכל ישראל, כן אין יוחד דבר, דניאל לא גזר, הבעיה הייתה כשרות, מהפך ונותן טעם לפגם. רב לעומת זאת, חושב שדניאל נתפס, ואנחנו נותנים מעמד של גזירה לדברי דניאל, זה נמצא ביוחד דבר, רב בעצם ערער פה בסוגיה על, בתחילה על המסורת שהוא התיר, אבל אחרי זה הוא מערער על היכולת שלו להתיר. הוא אומר, הוא לא יכול להתיר את זה. כן, איפה מובא הסיפור הזה של רבי סמלאי, אז רק כדאי לראות אותו, זה בלמד זין עמוד א', בשורה שישית מלמעלה, מסתמך, ואז רבי יהודה נשיא הכתפי דרבי סמלאי שמי, אמר לי, סמלאי, לא היית אמש בבית המדרש שהתרנו את השמן. ואת כל זה למדנו כבר, על סמלאי אומר לו, נו, אם כבר, אז תתיר גם פת, כן? יש לך מצב, ושהוא בית דין שריה, אוקיי? שפה אני רוצה שנראה את הירושלמי. מה זה? כן, בבקשה. עוד דוגמאות למה? לא, לא הבנתי. בית דין של אחריהם? לא יודע. לא עולה לי כרגע. אבל נבדוק, צריך להבין, הגזירות האלה הן נוגעות באושיות החיים, כאילו זה דברים שההשלכות המעשיות מהן עצומות, כן? אבל שווה לבדוק. קודם כל אני רוצה להעיר קצרות על הנושא של הנוסח, של האם גורסים במשנה שרבי עובד דינו התירו. כי שמתם לב, מי מתיר את זה אצלנו פה בסוגיה? רבי יהודה נשיא. זה לא רבי יהודה נשיא. זה נכד שלו. רש"י שם לב לזה, רש"י על המשנה בלמדי עמוד ב', כותב, רבי עובד דינו התירו את השמן, לא גר סינן, אומר רש"י, דעליו אי הוא שריה, אלא רבי יהודה נשיא בר ברי שריה, נכד שלו מתיר את זה. כי זה אמר בגמרא, מסתמך ואזיל רבי יהודה נשיא, ורבי יהודה נשיא דגמרא, היינו רבי יהודה הנשיא בנו של רבן גמליאל, ורבי שב ימי המוראים. והחינמי אמרינן בגמרא רבי יהודה הנשיא בנו של רבן גמליאל הורה, ואילו רבי בנו של רשב"ג היה, כי דמר בסופרת הפועלים. אז רש"י אומר, לא יעלה על הדעת שבמשנה יהיה כתוב שרבי עובד דינו התירו את השמן, ואחרי זה שספרו לי שהנכד של רבי עושה את זה. ולכן אומר רש"י, חייבים למחוק את זה. כן? דברים דומים אומר הרמב"ן בפירושו בדף למד זין. ראיתי את זה בדף ששלחתי, אבל כבר לא נקרא את זה ביחד לפנים. הרמב"ן אומר, גם הרשב"א, הכרח, אי אפשר לגרוס את זה, כי אחרת לא מבינים איך זה, איך רבי יהודה הנשיא, אם רבי כבר התיר, משהו פה לא מובן. בדף ששלחתי לכם, הבאתי את הקטע מבוא לנוסח המשנה, של פרופסור אפשטיין, שם גם הוא
אוחז בעמדה שמדובר בתוספת שנוספה במשנה מתוך התוספתא, והוא גם מצביע שם שמי שמעיין אצל כתבי גאונים רואה שהם לא גרסו את זה במשנה. נכון? נשמע הגיוני. רק מה לעשות? כשמסתכלים בידי הנוסח של המשנה, הטובים, מדבר על כתבי יד ארץ ישראלים של המשנה, כתב יד קויפמן, כתב יד פרמה, מה מגלים? שזה כתוב בהם. עכשיו, האמת, יש שם סימן שזה באמת תוספת, כי הוא לא נמצא בכל כתבי היד, לא ממוקם באותו מקום במשנה. אחד מהסימנים הברורים בנגישה פילולוגית, שרואים שיש משפט שחסר בחלק מידי הנוסח, בחלק הוא נמצא במקום אחד, בחלק במקום אחר, שמדובר בגיליון. אבל בכל זאת, השאלה היא מה הסיפור, כאילו, כמו, ופה אני שלחתי לכם קובץ, אנחנו לא נקרא את כולו, אבל טוב לדעת שהוא קיים. עבודת הדוקטור של פרופסור דוד רוזנטל הייתה על משנה עבודה זרה, ויש לו שם פרק מאוד גדול, זה אולי אחד מהפרקים עם השלכות גדולות על חקר המשנה מחוץ לדברים שתובנות המשנה עבודה זרה, להבדל במשנת בבל ומשנת ארץ ישראל. נושא שפיתחו אותו עוד יותר מאז שרוזנטל כתב את המחקרים שלו. דיינו, מהי התופעה הזאת? התופעה הזאת היא שאני יכול לראות נדייק קצת איך מדברים על זה היום, שבכתבי היד הארץ ישראלים של המשנה יש באופן עקבי נוסח משותף, שהוא שונה מהנוסח שמופיע במשניות של ענף הנוסח הבבלי. עכשיו, מבחינים בין כתבי היד של בבל וארץ ישראל, לבין מה אפשר לשחזר, מהי הנוסח המשנה מתוך השקלא וטריא של האמוראים. לפעמים אתה יכול מתוך הדיון לראות מה הם גורסו במשנה. והיום עוד יותר מדברים להבדיל בין הנוסח של האמוראים לבין הנוסח של הסתמא דגמרא. בסדר, גם זה כתבו. יכול להיות שיש סוגיה שרואים דברים כאלה. אז רוזנטל בצורה ברורה מביא את זה פה כדוגמה מובהקת של הבדל בין בבל וארץ ישראל. כל הנתונים הטקסטואליים שהוא מביא, כן, זה עמוד 166, כן, הם כולם מלמדים לכך, כן, כשמסתכלים מי גורס ומי לא גורס, כן, אז המשפט הזה נמצא, רבי עובד דינו עתירו השמן, נמצא בפרמה, בקיימברידג', בלאו, לא, לאו זה קיימברידג', כן, בליידן זה נמצא. ולכן הוא די משוכנע שהסיפור פה זה בבל ארץ ישראל. משהו על הרקע, על התופעה. בסדר? איך זה שיש הבדל נוסח בין בבל וארץ ישראל?
במקרה הזה יכול להיות שבגלל הנשיא הוא היה בארץ ישראל.
אחרי זה חדר עבודה, כבר היה גיסה שנשארה לפני ש... מצוין. אז האמת, אני משלים יותר במה שכתוב אצל רוזנטל, אבל אמרת דברים מאוד נכונים. זה גם מאוד קריטי מי הדובר בסוגיה אצלנו. מי המוראים בסוגיה? רב או שמואל? רב מביא את המשנה של רבי לבבל ב-219. זו המשנה שמכירים בבבל. וכאן אפשרי, ורוזנטל מדבר על זה פה, שאחרי שרב יורד לבבל, רב בוודאות צריך להגיד לא גרס את זה במשנה. אם רב גרס את זה במשנה, לא יעלה על הדעת שהוא עמד על הרגליים האחוריות שלו וצעק שאי אפשר להתיר את זה, נכון? רבי התיר. אז באמת, ההשערה היא שאחרי שרב נמצא בבבל, אז עדיין בבית המדרש של רבי, התלמידים ממשיכים עדיין בעריכות אחרונות של המשנה, ואז נוספים למשנה קטעים שלא מופיעים במשנה שרב הכיר אותה, כן? אני אומר, זה לא הרקע היחיד לתופעה הזאת. אני אגיד לכם של ליאורה אליאס עליה השלום, שהיא כתבה עבודת מחקר מאוד חשובה על מחילתא דרשב"י, אז היא הראתה שם תופעה מדהימה שלפעמים נוסח בבל מופיע במחילתא דרשב"י, ואתה טועה, כאילו, רגע, אמרת בבל, מחילתא דרשב"י זה חיבור ארץ ישראלי. אז ההשערה שלה שזה דומה למה שרוזנטל כותב פה, שמחילתא דרשב"י משקף, נוסח בבל משקף נוסח קדום יותר של המשנה מאשר נוסח ארץ ישראל. בהרבה מאוד דוגמאות נראה הפוך,
שנוסח ארץ ישראל הוא הנוסח הראשוני יותר, ומה קרה לנוסח בבבל? בגלל השקלא וטריא, בגלל הלימוד, אז תקנו את הנוסח של המשנה. כלומר, התופעה היא לא מאור אחד. אבל כנראה שזה מה שצריך להתחיל לספר את הסיפור פה, אחרת לא מובן מה קרה, כמו רב בוודאות לא גורס את זה. ומשנת ארץ ישראל זה כתוב. אז לכן ההשערה של רוזנטל, שכנראה זה נכנס למשנת ארץ ישראל בשלב מאוחר יותר. כמובן, איזה שאלה זה מעלה, אם אני אומר שזה אפילו נכנס מאוחר יותר, זה מעלה את השאלה, מי הוא אותו החכם שהתיר את זה, נכון? כן, לא. כי כשאני אומר רבי עובד דינו התירו, אז כשאני אומר רבי, על מי אני חושב? אבל העדויות אומרות שזה לא רבי, העדויות אומרות שזה הנכד שלו, כן? אז מה קרה פה? רבי היה מעורב, וכמו דניאל ובית שמאי ובית הלל, וזה לא התקבל, או לא, כן? זה שאלה, לא? אז מי שסקרן יוכל להסתכל שם במה ששלחתי לכם, זה, אני אקרא לכם כאילו את המסקנה שלו, אבל אם מישהו רוצה קצת לקרוא מחקר, כן? נהנה מזה, 6 עמודים, לא הרבה. כן, כך הוא כותב לקראת הסוף. אם נצרף את המצב הנוסח שלפנינו, מה שעולה מהתלמודים, נמצא שבבבלי לא גרסו במשנה, רבי עובד דינו התירו בשמן. הווה אומר, לא רק בשעה שירד רב לבבל, שבידו משנת רבו, רבי יהודה הנשיא, לא הייתה עדיין פסקה זו במשנה, וכך הוא מלמדה בבבל, והיא כהגדרתי משנת בבל שעליה הסדור חכמי בבל תלמודם, אלא יותר מכך, הוא רב מקיימה, אף הלכה למעשה, כאילו לרב ברור ששמן אסור, כן? וכך מקוימת משנת בבל, אף בעדי הנאמנים, בפי גרסאות הגאונים. לעומת משנת ארץ ישראל, המקוימת בפי כל כתבי היד, המייצגים אותה תוספת פסקה זו במשנה. אוקיי, לא קל המקום עדנו מריחתה של הסוגיה בבבלי, אבל אי רק זאת. חלקה הראשון של הסוגיה בבלי, ודאי מחלוקת רב ושמואל באיסור השמן, מוכיח שבימיהם בדור ראשון של המוראי בבל, ודאי שלא גרסו במשנתם היתר השמן. אחרת אי אפשר להבין על מה רב מדבר, נכון? אלא שחלקה השני, סניחה זה ברח לי, אלא שחלקה השני, רק שנייה, הנה, של הסוגיה, מן המילים, ורבי יהודה הנשיא, איך מצי מבטל, מוכר הוא הרבה יותר, ואינו עניין יותר למחלוקת רב ושמואל, כבר עוסק ביתר השמן, ולכן הוא מעלה פה שאלות, ואני רואה את השעון, אז אני משאיר את זה, בסדר? חשוב לי מאוד שנראה את הנוסח לסיפור בירושלמי, שהוא באמת פעילי פלואים. כן, מה כתוב בירושלמי? אז הירושלמי מתחיל כך, מי אסר את השמן? אז מה הירושלמי אומר? רב יהודה אמר דניאל אסרו וישם דניאל ליבו, ומי יתירו? רבי יתירו ודינו. בשלושה מקומות נקרא רב יהודה הנשיא רבותינו, ונכנס פה העניין של בדין השריה, ואז הגמרא מספר את הסיפור הבא. יצחק בר שמואל בר מרתא נחת לנציבין, אשכח סמלי הדרומי. למה הוא דרומי? זוכרים איפה רב אמר שהוא? מילות, מצוין. יתיב דרש, רבי עובד דינו עתירו בשמן. אמר, ובקטע גניזה שאפשטיין פרסם, המילה אמר לא נמצאת. זה נראה הרבה יותר מדויק. שמואל אכל. מה הכוונה? שמואל שמח על היתר הזה. רב לא קיבל עליהם. מאכול, כן. עדות דומה בירושלמי כמו בבבלי, שרב לא מוכן להתיר את מה שמפורש במשנה שהוא אסור. ועל זה תראו מה אומר לו שמואל. אמר לו שמואל, אכול דלה כן. כלומר, אם לא תאכל, ענה כתב עליך זקן ממרא. אתה צוחק. גם עם השיחה רואה שאתה צוחק, נו. אבל מה? מה לקרוא למישהו זקן ממרא? מה צריך להניח? שההיתר הזה הוא היתר שנושא על ידי בדין. תראו, אם ההיתר, אני עכשיו חוזר לבבלי. הבבלי חושב איך נעשה ההיתר? לא כי יש לו סמכות, רבי יהודה הנשיא הוא כלום ליד דניאל ובית שמאי ובית הלל, נכון? אז מה הדרך היחידה לפי הבבלי להתיר את זה? כי באמת אפשר לחלוק ביורדי השחטה, זה מותר לו. כאילו מותר לו להגיד סברה, זה המקסימום שמותר. אבל לא תהיה זקן ממרא, אם בן אדם אומר סברה, נכון? כדי לקרוא למישהו זקן ממרא, מה אתה חייב להניח? שבית דין הכריע הכרעה, ואתה פה חולק על ההכרעה. כלומר, לפי זה צריך להגיד שהירושלמי חושב, ולכן לא סתם אומרים, רבי עובד דינו. להגיד רבי עובד דינו, זה לא להגיד, השח אמר משהו, זה לא. זה להגיד שהם התירו את זה. עכשיו, איך? אז זה המשך הירושלמי, אבל הזמן נגמר, בסדר, אבל, כאילו, אבל זה להניח שזה, זה תקנה שמתירה את השמן. עכשיו, זה דבר מאוד מאוד פלא להגיד שלהתיר משהו, זה הוראה שאסור לחלוק עליה. ואסור לי, אני חייב לשתות שמן, אם לא בא לי. אתם מבינים את מה שאני אומר? אם מישהו אומר משהו אסור, ואתה מתיר אותו, ובאמת חלקת עליו, כי אתה עושה פעולה אקטיבית, ואם מישהו אומר שדבר מותר, ואני פשוט לא משתמש בו. אבל זה ברור שנראה כאילו שיש פה התנגשות כאילו על המעמד, על הסמכות, כאילו זה כן ממראה, באמת לא רק שאכפת אם הוא שותה שמן או לא, אלא יותר נבין, אם רב לא מקבל את היתר, אז בעצם, אתם מבינים, הוא מערער על הסמכות של הנשיא. הוא פסק ככה, אבל הוא גם אחרים כבר לא הסתמכו על זה, בסדר? טוב, אנחנו צריכים לסיים, בסדר? אז אני אסתכל קצת ברשותכם, מה עוד כדאי להשלים פה קצת משמן. ואת היסוד ראינו, ואם לא יהיה יותר מדי להשלים, אז אנחנו בשבוע הבא פשוט נתחיל את למדווה ועמוד ב', בסדר? בכל מקרה זה מה שנעשה. אולי פשוט לא בהתחלת השיעור, אלא בהמשכות, הגופה, ופה ניכנס לאובי הקורא, לכל הסיפור של התולדות, של התקנה, של בנותיהן, חתנות וכו'. תודה רבה.